שלום לכולם. היום אנחנו נסיים, בעזרת השם יתברך, את ספר יהושע. על יום טוב באתם. לא מבטיח שנעשה מסיבה, אבל... אגב, יש באמת תשובה מעניינת של הרב משה פיינשטיין. שואלים אותו שאם אדם למד ספר בתנ"ך, האם הוא צריך לעשות מסיבת סיום? כמו סיום מסכת. נכון שהוא לא יגיד רמי בר פאפה וזה בר פאפה, זה מה יגיד? יגיד שלמה בן דוד. אבל מאוד מעניין. אבל הוא דווקא אמר שזה בתנאי אחד. הוא אמר כן, הגיוני, נכון? כי הרי מאיפה לומדים את הדין של סיום מסכת? שעושים סעודה לגומרה של תורה. לומדים את זה אגב מחלומו של שלמה, שהוא בן לילה. למד את כל התורה כולה, נהיה חכם מכל אדם בלילה אחד, קם בבוקר, עשה מסיבה. הוא יודע את כל התורה, סיים, סיום. אז מזה לומדים לעשות סיום מסכת. או סיום סדר משניות. והוא אומר, כן, אבל בתנאי אחד, שלומדים בעיון עם פרשנים. ואנחנו, בשיטה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים לקרוא. אז אם למדנו לקרוא את התנ"ך, זה רק התחלה, זה לא סיום. עכשיו צריך ללמוד. למדנו לקרוא, כמו ילדים שלומדים א' ב', עכשיו צריך ללמוד תורה. אז אצלנו כל סיום הוא התחלה. כל ספר שנסיים, זה התחלה לספר הבא. לא צריך לעשות מסיבות, צריך לקרוא בפנים. נמשיך לקרוא. אז אנחנו נמצאים בפרק האחרון, פרק כ' ד' לספר יהושע, סימן התו. יהושע בן נון אוסף את עם ישראל בשנית. כמו פרשת ניצבים שראינו, שהיא בעצם לקט, פרק כ' ג', לקט של הגדים, שהם המשך של מה שמשה אומר להם בכניסה לארץ. יהושע בן נון אומר להם, על מנת שתישארו בארץ. חוזר את זה על אותה מילים ממש. כן? לקט של כל העזרות והערות, קצת במדבר, קצת מקריאת שמע, מכל מיני מקומות. אגב, עם טכניקה מאוד מאוד חשובה, ראינו בשיעור הקודם, של עידוד. הוא אומר להם, תמשיכו, תמשיכו כמו שאתם עד עכשיו, הייתם נהדרים, נפלאים הייתם. ומצד שני, להגיד להם, חבר'ה, אז תראו מה קורה. אהבה ויראה, דיברנו. מצד אהבה, תעשו את זה כי השם ביקש מכם. ומי זה הקדוש ברוך הוא? רחמנה, זה שאהבתו עליכם. ומצד שני, האיום, אם לא תעשו, זה לא צחוק. זה הידבקות, ויקרה לכם מה שאתם רציתי לעשות להם. ועכשיו תראו, הוא אוסף בפעם האחרונה את כל עם ישראל. כן, וזה פרק יחסית ארוך. ויסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה. ויקרא לזקני ישראל. אגב, זה גם מדהים. כי פרק כ"ג, ככה היה גם בפרק י"ג, יהושע זקן בא בימים. ותשימו לב שזה שוב, זה מראה על משהו מיוחד בהנהגה הישראלית. בשיעור הקודם הזכרתי לך מי שרוצה להרחיב ולעשות עבודה על ענווה מנהיגותית, קראנו לזה. אז אפשר לעשות גם מעבודה מעניינת מאוד על זקנה מנהיגותית. יש לכם אפילו את ההפטרה של השבת, המלך דוד זקן. בא בימים, ויחסו בבגדים ולא יחם לו. מלכים א' פרק א', שזה ההפטרה של השבת. אז גם שם אפשר לראות מה עושה מנהיג ישראלי. זה אגב, שימו לב, זה דוד, משה, יהושע, דוד. כן? אותם התבטאויות, מעניין מאוד. ותראו איזה דברים גורליים קורים בעת זקנותם. כן? אז אצל משה רבנו, אמנם לא נס לחו, אבל פה, אתם רואים, לא נס לחו, כאילו הוא מארגן את כל הציבור הישראלי מחדש, לא בשביל לכבוש, לא בשביל לעשות את מה שהוא ידע לעשות הכי טוב, אלא בשביל הדבר שהוא אחראי עליו בייחוד. זה בעצם הדבר הכי חשוב ליהושע בן נון, ותכף נראה את זה בפנים. ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל, ואגב, לאסוף את כל השבטים, יש בזה עניין ממלכתי, כאילו זה עניין של, הוא מתחיל כנראה להרגיש, שהשבטיות עלולה לחרסם אותם, עלולה להרוג אותם. אז הוא אוסף את השבטים חזרה, כמו הרגע שנכנסו לארץ, כעם אחד, איש אחד, בלב אחד, כמו מעמד הר סיני, ויחן שם ישראל, כאיש אחד, בלב אחד. אז הנה עכשיו הפרידה שלו מהם, באיש אחד, כאיש אחד, בלב אחד. ויסוף יהושע את כל שבטי ישראל, שכמה, ויקרא לזקני ישראל. למה לעיר שכם? שאלה מעניינת, למה לעיר שכם? אז קודם כל, באמת, העיר שכם מיוחדת בזה, ששם הם קרתו את הברית, הגריזים והריבל, נכון? זה ממש שכם נמצאת למרגילותם, ושם בעצם הם הבטיחו, בהנחייתו של יהושע, הכהנים עמדו למטה, העם נשבע, שהם יקיימו את דברי הברית הזאת. אז למה? רק להגיע למקום הזה זה דז'ה וו. עושה להם תזכורת חיה. אין דבר יותר טוב מלהיות שם. תהיו במקום, תזכרו. הכל חי. הרבה אנשים באים ואומרים, אני עמדתי פה. יש איזה עץ ששתלתי בט"ו בשבט תשכ"ז. ט"ו בשבט תשכ"ז, תחשבו, זה לפני מלחמת ששת הימים. אני הייתי אז בן 6.5, וכל פעם שאני מגיע למקום, אני אומר, את העץ הזה אני שתלתי. איפה אני ואיפה הוא? אז זה יפה, הוא לוקח אותם לאותו מקום. והם ממש, אין משהו יותר חי, אין זיכרון יותר חי מזה. ותראו מה הוא אומר להם. ויסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה, ויקרא לזקני ישראל ולראשיו ולשופטיו ולשוטריו, ויתייצבו לפני האלוהים. עכשיו תשבו איזשהו לפרק כ"ג, ששם הוא לא אסף את שבטי ישראל, אלא את כל, נכון? כתוב? ועם ימים רבים, ואת שאלו, וכל השבטים מסביב יהושע זקן בבאים, ויקרא יהושע לכל ישראל, לזקניו, לראשיו ולשופטיו, כן? אבל שימו לב, בעצם כתוב פה כל ישראל, זה לא אנשים, זה רק ההנהגה. כל איש ישראל ויש פירוט. מי זה כל איש ישראל שהוא קרא? זקנים, השופטים, השוטרים. ואיתם הוא מדבר. כאילו, זה משהו יותר רשמי. וכאן באמת לא כתוב, לאן הוא אסף אותם, נכון? לאן הוא אסף אותם? אולי לביתו, הזמין אותם אליו, לתמנת סרח. אבל פה הוא אוסף את כל שבטי ישראל, וזה מה שאמרתי, כי השבטיות היא באוכרם. והיא עלולה להפיל אותם, והוא מרגיש את זה ורוצה לתת תרופה למכה, לפני היותה מחלה קשה של שבטיות. ותראו שזה לא עלה בידו. כן? שופטים מיד מתאר שבטיות ודאגה עצמאית, וכל אחד, כל איש לא עליו ישראל, לא קל. אבל אי אפשר להגיד שהוא לא ניסה. הוא ניסה בכל כוחו. ויסוף כוחותיו האחרונים, נקרא לזה כך. ויסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה, ויקרא לזקני ישראל ולראשיו ולשופטיו ולשוטריו, ויתייצבו לפני האלוהים. זאת אומרת, הוא אוסף את השבטים, ועכשיו הוא אוסף טבעת פנימית של המנהיגים. מה? שארון ברית השם היה שם. היה שם ארון ברית השם. ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. כן, שימו לב להבדל שמיים וארץ בין שני הנאומים. בכף ג' אתם ממש מרגישים דברי עצמו. הוא אוסף אותם, אומר להם, חבר'ה, אני עוזב, אתם נשארים, בואו נעשה חפיפה. דברים מהלב, מליבו. אמנם ליבו זה ציטוטים מהתורה. אבל הוא תלמיד טוב, הוא נאמן, הוא דורש מהם נאמנות, שזה סיכום פרק כ"ג, תהיו נאמנים, חזקו וימצאו כמו שאמרו לו, תגידו קריאת שמע כמו שצריך, ותעשו גם את מה שאתם אומרים. אבל פה הוא כאילו פותח את הפה, הוא שכינה שואגת מגרונו. ותשימו לב שזה דברים שאנחנו אומרים אותם בליל הסדר. וליל הסדר בספר יהושע, זכור נא, יהושע בן נון חגג איתם את ליל הסדר הראשון, יחגיג אותם את ליל הסדר הראשון אחרי 38 שנה. כיוון שלא היו נימולים במדבר, ממילא לא יכלו לאכול קורבן פסח. ספק אם מצות יכלו לאכול, כי אולי קנו קמח. מן לא יוצאים בו ידי חובת מצה. זה רק שולחן עורך, אבל מצה זה לא. זה חרוסת. זה חרוסת. גם המצות שעשו מהמן, אז אמנם כתוב שכל טעם שהם רצו טועמים, אבל טעם זה לא, טעם מצה זה לא יוצאים בו ידי חובה, צריך מצה. אז סביר להניח שהם לא עשו פסח, כי את הקורבן עצמו אסור היה להם, כי הם לא היו נימולים. וגם אם יש במשפחה מישהו לא נימול, אז גם הנימולים לא יכולים לאכול, כי הוא לא מעל את בנו. ורק כשהם נכנסו לארץ אחרי 38 שנה, פתאום עושים את מה שכתוב בתורה, מילה, מילה. עכשיו, הזקנים, תחשבו שלו בשביל הזקנים, הלילה סדר הראשון, דיברנו על זה בעריכות גדולה מאוד, שלמדנו את יהושע פרק ה', על סדר הראשון שהם עושים בערבות יריחו, ורק לחשוב מה עובר להם בראש, לכל הזקנים. כן, הרבה פעמים שאני נמצא בליל סדר, שיש שם יהודי מבוגר, הוא חווה כל מיני דברים, באירופה או בטוניס, או איפה שהוא היה, והוא מתחיל לגלגל בראש את כל הזה, ורואה את המשפחה שלו יושבת פה בארץ. זה מדהים. כן? זה משהו מיוחד במינו. והנה הוא עושה להם בעצם מין איזה כינוס ליל סדר שכזה. הוא אומר להם, תראו מאיפה הכל מתחיל. מתחיל בגנות. מתחיל בגנות. מעבר לנהר ישבו אבותיכם. תרח, אבי אברהם, ממש כמו שמתחילים את ליל הסדר. בתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ואתה קרבנו המקום לעבודתו. אנחנו משתמשים ממש בנאום הזה של יהושע בן נון כדי לחנך את הילדים שלנו. אז אנחנו מבינים מה הערך הגדול של הנאום הזה. שהוא נצחי. כן. זה היה מתחיל בגנות. מעבר לנער ישבו אבותיכם, תרח אבי אברהם ואחיו נחור. תחילה, עובדי עבודה זרה, היו אבותינו. עד אשר קרבנו, המקום לעבודתו. ויקח את אביכם, את אברהם. שימו לב שיהושע בן נון פותח את פיו ורשות הדיבור לקדוש ברוך הוא. מי זה ויקח את אברהם? הקדוש ברוך הוא. מי אומר את זה? יהושע. זאת אומרת, הנה רואים את יהושע הנביא. יהושע הנביא, שפותח את פיו, ושכינה מדברת מגרונו לפני כל עם ישראל. ויקח את אביכם, את אברהם, מעבר הנהר. יש אגב לרב חרלאפ מאמר יפהפה, שהוא משווה בין יהושע לאבות. שבעצם ספר בראשית התממש בספר יהושע. יהושע בן נון הוא הבן, דור רביעי ישובו הנה, זה הוא. שהוא מממש בעצם את הכל ההבטחות של הקדוש ברוך הוא לאבות, לאברהם, יצחק ויעקב. לך תגיד, כן? בגיל 110 הוא נפטר, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך תגיד להם שהצלחת, שעמדתי בהבטחותיי, הבאתי את הילדים שלכם לפה. כן? זה מדהים. ויקח את אביכם, את אברהם, מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, כן? המקום שאתם מסתובבים בו, סבא של סבא שלכם מסתובב, סבא רבא שלכם מסתובב פה. אני הולכתי אותו בכל המקומות האלה. והרבה את זרו, כן. המקום הראשון, אלון מורה, יפה מאוד. זאת אומרת, זה שהוא מזכיר את אברהם, אז הוא אוסף אותם לשם, הנה, כאן אברהם הגיע. כאן הייתה הבטחה, כל הארץ אשר אתה רואה לך, התננה, ולזרחה עד עולם. והייתן לו את יצחק. קודם נתתי לו את הארץ, אחרי זה נתתי לו את יצחק.
יש עניין שבארבה,
וואו. וארב, כאילו היה צריך להיות כתוב. וארבה. שאלה מעניינת, לא יודע להגיד לך. אני רוצה לחשוב על זה. אני מניח שכן. זה יש כמה מקומות כאלה. השאלה אם מחנה ושותף מצד חסרון ההי, או שכל מקרה לגופו. כי יש למשל, בפרשת השבוע. תציץ היטב בפרשה, אדובה, אולי תמצא תשובה, תגיד לנו שבוע הבא. פרשת השבוע זה רבקה, נכון? והיא מופיעה בתורה, נער, 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 בלי ה. שונה. אז רשי שם מנסה להסביר, אבל זה מופיע כל כך הרבה פעמים ש... בסדר, הבנו. את ההסבר של רשי הבנו בפעם אחת. למה צריך 3-4 פעמים? אולי אפילו 5. יותר. אז יכול להיות שיש מחנה משותף לכל המקרים האלה, שבהם מוחסרה ה-A, או שבאמת כל מקרה לגופו, לא יודע להגיד. נשאיר את זה לשנים הבאות. חידוש. אבל אם מי שיש לו רעיון, שיגיד. שמחה. והולך אותו בכל ארץ נען, והרבה את זרעו, ויתן לו את יצחק. ויתן, אולי, אתה יודע מה? הרבה את זרעו, אולי זה בעצם הרעיון. עכשיו שאני חושב על זה. כי זה משפט קצת מופרך. והרבה את זרעו, ויתן לו את יצחק. זאת אומרת, הפוך הסדר. אז מה זה הרבה את זרעו? במילים, בהבטחות. אז הריבוי פה הוא לא ריבוי מספרי, אלא כמו רב. כאילו, גוי גדול, עצום ורב. חונה אדמורי. כן, חשיבות. הרבה את זרעו, ויתן לו את יצחק. כדי לממש את ההבטחה, והרבה את זרעך, כאפר הארץ, נתתי לו את יצחק. כדי להבטח... אז יפה מאוד. זה אולי מבליט את זה באמת, אז רק אם שמנו לב, כנראה שזה בעצם העניין. שזה, בא להגיד, זה לא הרבה כמו how much, או how many, אלא זה ההבטחה שירבה זרעו, וכדי לקיים את ההבטחה, נתתי לו את יצחק. עכשיו, למה זה חשוב המשפט הזה? למה הקדוש ברוך הוא דרך יהושע בן נון אומר את המשפט הזה? כי בדיוק כדי לקיים את ההבטחה, נתתי לכם את ארץ ישראל. זה באותה מסגרת. כן? תראו שאני נאמן בדברי. מקיים את בריתי. אז אם אני כזה, אולי גם אתם תהיו כאלה. כי אתם שלי. אז תהיו נאמנים בדבריכם, ותעמדו בבריתכם, ותעשו את מה שצריך. כאילו יש פה משהו סימטרי. ויתן לו את יצחק. ויתן לי יצחק את יעקב ואת עשיו. ויתן לעשיו את הר סעיר לרשת אותו. ויעקב ובניו ירדו מצרים. אז אולי זה רמוז במילה הרבה את זרו. נכון? יפה. הנה עוד פירוש עכשיו יש לנו. עוד הסתכלות. נכון? כי שמים לב שהוא מזכיר את עשיו מול יעקב, אז למה לא את יצחק מול ישמעאל? אז את ישמעאל הוא רומז, נכון? וגם ישמעאל, שמעתיך, והרבה את זרו, כי זרחה הוא. כן? גוי גדול אסימנו. גוי גדול, כי זרחה הוא. אז זה והרבה את זרו. והרבה את זרו, ואולי בגלל זה זה היי, בלי היי. לא, לא, זה בדיוק ישמעאל. ישמעאל כל פעם שהוא מוזכר, הוא מוזכר בריבוי. גוי גדול, זה, פרא אדם. אז אולי בגלל שהוא פרא אדם, ההיא נפלה לו. זה לא הרבה. זה לא הרבה. בסדר? מבינים? כאילו שתי הסתכלויות. כן. כן.
אבל כשזה
עשה מול
יעקב, אתה רואה את ההבדל.
אבל גם שלוסיף לזה שישמעאל גורש. ועשיו פינה. עשיו הלך מעצמו. על דעת עצמו הוא הסתלק. נכון? עשיו הסתלק. לא, הם נפרדו. וישמעאל גורש. אז לכן הוא לא מזכיר אותו בכלל. לא מוזכר. ואני ממשיך לקרוא. וישלח... כן, ויעקב ובניו ירדו מצרים. ואשלח את משה ואת אהרון, ואגוף את מצרים כאשר עשיתי בקרבו, ואחר הוצאתי אתכם. כן, שימו לב שעכשיו מתחיל הגוף השני, אתם. כל הרקע, אני עשיתי כל אלה, הבאתי אתכם עד לשם, והוצאתי אתכם. ואוציא את אבותיכם ממצרים, כן, הוא אומר, אתכם, תסגור לזה משפט יפה מאוד, ממש באותו משפט. נכון? ואחר הוצאתי אתכם, ואוציא את אבותיכם ממצרים, ותבואו הימה. זה משחק משונה. אתם או אבותיכם? אז זה נכון שרוב הדור שאליו יהושע בן נון מדבר, שזה כבר 70 שנה אחרי צאתם מארץ מצרים, אז באמת רק זקני, זאת אומרת, יש פה רק את באמת את האלה שהיו בגיל 20, נכון? רק אלה שמ-20 ומעלה, ומטה, סליחה, 20 ומטה, אז עברו 70 שנה. זאת אומרת, הבוגרים של דור המדבר, שראו את קריאת ים סוף, הם היו בני 90. הם בני 90. והצעירים ויותר, נכון? שנולדו, שראו, שהיו בני שנה, שנתיים, שיכול להיות שיש להם איזה זיכרון ילדות מוקדם מקריאת ים סוף, הם היום בני 70. של 20 שנה. הם בני ה-70. כל בני ה-70 ומטה לא נכחו בקריאת ים סוף. שמים לב? כל בני ה-70 ומטה, עד 70 ומטה, לא נכחו בקריאת ים סוף. שזה רוב הציבור הישראלי שעומד מול יהושע בן נון.
מי שהיה בים לא היה מול
המדבר?
מי שהיה בים לא היה מול
המדבר? לא. רק בני 20 שנה, אלה שנפקדו בפרשת במדבר, הם מתו. כן? כי זה כתוב אחר כך בסוף ספר במדבר, לא נותר איש מאנשים אשר פקדו משה ואהרון במדבר סיני. לא נותר איש. ופקדו מבין 20 עד בין 60, בני 60. אז עכשיו אפשר להבין אולי, לאור העובדה הזאת, אפשר להבין מה זה המשחק הזה, אתם, אבותיכם. כן? אז יש קומץ, שכבת גיל של 70 עד 90, זקנים כאלה שבאמת זוכרים את קריאת ים סוף. זה אתכם. מה? ואת אבותיכם. זאת אומרת, כשהוא אומר את אבותיכם, הוא בעצם רוצה להראות להם שזה כאילו, זה מושרש, כאילו זה... ולכן הוא אומר, ותבואו, נכון? תסתכלו. ואחר הוצאתי אתכם, הוצאתי אתכם, שזה בית לאומי. הוצאתי אתכם כעם. זה לא אנשים פרטיים. מי היה שם ביציאה? והוציא את אבותיכם ממצרים, זה עכשיו הוא פונה למיינסטרים של הציבור, או עיקר הציבור, אבותיכם, שאחרי זה בעצם מצוות ליל הסדר, לספר מה עשה השם לאבותינו. בדור הראשון, אתה מספר לבנים שלך, על מה שראו עיניך. אבל בדורות הבאים, אתה תספר לילדים שלך, את מה שנעשה לאבותיך, או לאבותיהם. אתה מספר לבנים שלך, את מה שנעשה לאבותיהם. לאבותיהם נעשה. מבינים מה אני אומר? זה חידוד. אני מספר לילדים שלי את מה שעשו לסבים שלהם, לאבות שלהם. זה שלכם האבות האלה. את אבותיכם ברכב, כן? ותבואו הימה והרדיפו מצרים, שוב הוא משחק. והוציא את אבותיכם ממצרים, ותבואו הימה והרדיפו מצרים אחרי אבותיכם, ברכב ופרשים ים סוף. ויצעקו אל אדוני, וישם מאפל ביניכם ובין מצרים. הוא ממש כל הזמן, כאילו הוא, שימו לב, הוא תופר בין אבות ובין בנים. זה בדיוק התפקיד של יהושע בן נון. בסדר? זה הקדוש ברוך הוא עושה מתוך הפה שלו. כל הרעיון של יהושע בן נון זה האיש שמעביר אותה מימי מצרים, מה שהיה צריך לקרות תוך שבועיים ימים, תוך חודש, היו צריכים לעבור, נכון? שהם אמרו את שירת הים, הם אמרו, תביא אמו ותיטא אמו, בער נחלתך, מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך, זה לקח להם 480 שנה. אבל בעצם אבותינו שיצאו ממצרים, הם היו במקום הזה של לקום ולעבור ולעשות ולפעול. כפי שאני רואה, אנחנו היום לא נסיים את ספר יהושע, נזדקק לעוד שיעור לפחות, אולי אפילו יותר, כבר רואה. אבל הגענו עד הקטע שהם הגיעו הנה. כן, בואו נקרא את זה. והוציא את אבותיכם ממצרים, ותבואו הימה והרדפו מצרים את אבותיכם, ברכב ופרשים ים סוף, ויצעקו אל אדוני ויעשה מאפל ביניהם, מאפל ביניהם, ביניכם ובין המצרים, ויבא עליו את הים, ויחסוהו, ותראינה עיניכם את אשר עשיתי במצרים, ותשבו במדבר ימים רבים. שימו לב, מה חסר? מתן תורה. ותשבו במדבר ימים רבים, וחטא המרגלים, וחטא העגל לא מוזכר. זאת אומרת, הוא לא ממש ספר דברים פה. זה לא ממש ספר דברים, אבל זה מוסבר למה? כי זה לא יהושע אומר, זה הקדוש ברוך הוא אומר. אז בשאלה הזאת נשאר פתוחים. למה הוא לא מזכיר את מעמד הר סיני? ולמה הוא לא מזכיר את חטא המרגלים? הוא רומז על זה, ותהיו במדבר, ימים רבים, שנים רבות, ימים רבים זה שנים רבות. את שני הדברים הגדולים של המדבר הוא לא מציין. מעניין למה. זאת אומרת, קודם כל זה מראה שזה לא נאום היסטורי. הוא לא בא עכשיו לעשות סקירה היסטורית לכל מה שהתרחש, אלא יש פה משהו שהוא כנראה בא להגדיר או לדמות בין יציאת מצרים, וקריאת ים סוף שזה יציאת מצרים, במהות, לבין הכניסה לארץ. הירדן מול ים סוף, נכון? והיציאה ממצרים, שזה היה ליל הסדר, ליל הסדר שנעשה פה. זה ממש אפשר לקפל את זה כאילו. והקיפול הוא באמת מתן תורה. שם למטה. ונשאיר את זה פתוח. השיעור הבא, למה לא הוזכר המעמד הזה? איך זה יסתיים? לאן הוא יוליך אותם? הליל הסדר הראשון שהם עשו, בשנתיים הראשונות כן עשו. הליל הסדר הראשון היה במצרים. ליל הסדר השני היה במדבר. בשנה השנית לצאתה ממצרים. לפני שהם שלחו מרגלים. נכון? זה אמנם היה אחרי חטא העגל. אבל זה היה סדר כהלכתו. עשו אותו כדת וכדין. ואז שלחו מרגלים. ואז בשנה השלישית כבר לא יכלו לעשות פסח. עד 38 שנה, עד שעברו את הירדן, וסוף סוף יכלו לעשות סדר פסח. נימולו ועשו סדר. אז זה גם מדהים שכאילו, אם אנחנו עוברים באווירה של ליל הסדר פה, נכון? שזה בעצם הדיבורים של ליל הסדר, אז זה קצת מובן למה דילגו על מעמד הר סיני, כי יש פה בעצם את, את מציאת מצרים, יש פה שנה אחת במדבר, וימים רבים שלא עשיתם, והנה פה הבאתי אתכם בארץ ישראל, והנה אתם עושים זכר ליציאת מצרים. זאת אומרת, הנוכחות שלנו בארץ ישראל, יש בה משהו של עתיד, אבל יש בה גם משהו מכוח העבר. כל מה שעבר עלינו. ירדנו מצרימה בשביל לשוב לפה, ירדנו מצרימה כדי לחיות פה, אבל אז עדיין קשה, אז למה לא מתן תורה? קיבלנו תורה בשביל לחיות אותה פה בארץ. את זה הוא לא אומר להם. אז זה נראה להמשך. נשאיר את זה פתוח. עד כאן. שלום לכולם.